טוב, זאת אומרת. כן, אנחנו עוסקים כאן בעניין של הנשמה, דברים ארוכים מאוד, והמשכילים יבינו שכן הוא העניין גם בשורשו העליון. דיינו, שרק בחינה התחתונה של אם הבנים, סוד נשמת חיים מלאה, היא נכנסת ומתפשטת בפנימיות האדם העליון בסוד תוספת. אחר התיקון על ידי מעשי התחתונים הרצויים. צריך להבין, אדם שהוא פועל כאן בעולם שלנו, זה משפיע בעולמות העליונים, ובעולמות העליונים, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם, בכל זאת, זה משפיע עלינו בחזרה, מוריד עלינו שפע ודברים מהסוג הזה. זה מה ש... אני לא טועה, זה מה שהוא אומר. המשכילים הבינו שכן הוא העניין גם בשורשו העליון. רק בחינה תחתונה של אם הבנים, סוד נשמת החיים העליונים, היא נכנסת ומתפשטת בפנימיות האדם העליון בסוד תוספת. אחר התיקון על ידי מעשה התחתונים הרצויים. והוא סוד המוכין קדישין ג' רשן דלה שיקראו וו קצוות כידוע. כמובן למבין בעץ חיים שר אבא ואמא פרק ח' הוא בקיצור, אתה מביא את כל המקורות האלה, אני לא מכיר אותם, לא יודע, אבל כל זה קבלה, כן? אבל אני אומר רק את הרעיון. אמרנו שהעולמות שהם משתלשלים, הם משתלשלים בצורת טבעות, שרשרת. מה קורה בשרשרת? חוליה העליונה, היא נכנסת בתוך החוליה התחתונה, היא מחזיקה אותה. תורה כזאת. כל השרשרת הזאת. מה, הבחינה העליונה של אם הבנים, אם הבנים זה מושג בקבלה של מדרגה לאלה או לאלה, אם הבנים שמחה, היא נכנסת בתוך הטבעת התחתונה שהיא פחות מאם הבנים. זאת אומרת, קרוב יותר אלינו. אז, ואיך זה נעשה? על ידי זה שהתחתונים, דהיינו, אנחנו עושים מעשים טובים, זה גורם לכך שהצד העליון יותר הוא נכנס לתוכנו. הוא סוד המוחין קדישים, זה ג' ראשין דלי, שאני לא יודע מה זה, שעיקרו וו קצוות כידוע, גם אני לא יודע מה זה, כידוע למבין בעץ חיים שר אבא ואמא, פרק ח' ושר פרטי, כן, בבקשה. יש עולמות, שמעת? עולמות, כן. לא, צריך להבין. המבנה שאנחנו חיים בו, תוכו, מוכר בשני מימדים, ארץ ושמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הארץ זה העולם המוחשי, המורגש, אנחנו מרגישים אותו. השמיים זה אותם עולמות רוחניים, עליונים, שאנחנו לא מרגישים אותו, אבל ממסורת, מהתורה, מחזל, אנחנו יודעים, יש העולם הזה, יש העולם הבא. אני אומר כאן שהמעשים שאנחנו עושים בעולם הזה, הם גורמים לכך שדברים מהעולם הבא, העולם הרוחני, העולם השמימי, נאמר, הם משפיעים אלינו חזרה, מראים לנו כל שפע וכל טוב. זה, אם אני מבין נכון את הרעיון הזה כאן. כן. זה בקבלה משהו, אני לא מבין.
חוכמה בינה ודעת, זה אהבה
מידות. כן, אבל אתה מבין בזה משהו?
לא.
אני גם מבין בזה. אני רוצה להגיד באופן כללי לגבי הקבלה. הקבלה התפתחה מדרגות מדרגות. כמה שהמדרגה היא יותר... רחוקה מאיתנו, מבחינת כרונולוגית, מבחינת שנים, אז היא יותר נסתרת. אז המקובלים עסקו בקודים, כלומר, כאן זה קודים. מה שכאן הזכרנו, הם הבנים, וג' ראשים, והקצוות, זה מושגים קבליים שמדברים בעצם בקוד. מה המיוחד בקודים? כשאדם מדבר בלשון סודית, אז רק שני אנשים מבינים. אז זה שהוא כותב את זה, וזה שלמד איך לקרוא את הדבר הזה. בדור שלנו, אז יש כאלה שהם לומדים קבלה. כמו שזיו למד קבלה, לומדים לראשים, הרצבות, כל הדברים האלה. גם אנחנו, מדי פעם סקרנות טבעית להסתכל בעניינים קבליים ודברים כאלה, נכון או לא? אבל מה, בשביל שזה ידבר אלינו, שזה נבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים להיות כלי מתאים, ראוי לדבר. למשל, אם אדם הוא בעל מידות מקולקלות, הוא כעסן, או מדוכא, או משהו כזה, לא משנה, גם מידות. והוא עוסק בקבלה ודברים כאלה, אז נדמה לו שהוא מבין בדבר הזה, באמת הוא לא מבין את הדבר הזה. למה? כי היסוד בכל העניין של הקבלה זה דבר השם שמתגלה אלינו, אבל התנאי שהוא יתגלה אלינו זה לא שאני יודע את הקודים באופן כרונולוגי או כאלה, אלא בזה שאני כלי מקבל את המגמה הקבלית הזאת. מה זה המגמה הקבלית הזאת? משה קיבל תורה, שינה אליו, הוא היה ענב מכל אדם. אותו דבר גם אנחנו, יסוד, איך אומרים, יסוד הקבלה לידע ולהודיע שיש השם, השם, השם בעולם, שהשם אלוקי ישראל מלך מלכותו לך. אבל אם האדם הוא טוב במידות, במעשים, בתורה ובמצוות, במילא הקודים האלה מדברים אליו, המושגים האלה, אבא ואמא וצרות, הם מדברים. אבל בוא נשלה את עצמנו, אנחנו לא במדרגה, בסדר? בעזרת השם נזכה למדרגה. זה נקרא סוד השם למי?
לידיעה.
לידיעה, מישהו באמת ירא שמיים, הסודות האלה מדברים אליו, אבל אם לא, אז כאילו, זה לא... בואו נעשה את עצמנו כל המושגים הקבליים האלה שהוא מביא אותם. דרך אגב, אם אינני טועה, אני לא אומר זה בוודאות. למה הוא מביא כל כך הרבה מקורות מהקבלה, קבלה, קבלה, קבלה? היה אז באותה תקופה, היה מאבק בין החסידים ובין המתנגדים. החסידים הלכו על פי הקבלה, חסידות, חב"ד, ברסלב, כל זה בעצם זה קבלה. והמתנגדים אמרו, לא, אנחנו לא, אנחנו מתנגדים לחסידות, קודם כל אדם צריך למנות את כסו במשס, פוסקים, רק אז זה יכול להיות שאדם פשוט כמוני יעסוק בקבלה, עניינים כאלה. אז בא הספר הזה, נפש החיים, הוא מלמד אותנו יסוד גדול, הוא אומר, תראו, אל תחשבו שאני לא מבין בקבלה. אז נתראו כמה מקורות קבליים, כל עץ חיים וכל זה, כל זה. כאילו יש כאן מלחמה נגד קבלה, חס ושלום, כל כולו קבלה. אלא מה? הוא צריך להתאים את זה בהתאם לכלים, בהתאם ליכולת של האדם. בא הרב קוק זצ"ל, אומר, אתם יודעים מה? עזוב את הקודים, עזוב את הכל. אני מדבר לכם דוגרי ישר. אורות, אורות. הוא הבין שהדור שלנו, הוא לא יכול להסתפק ברמזים ובמילים מושגים, ולכן הוא הביא את כל המסרים האלה של גילוי השם, אם נבטל בתמצית, איך מתגלה רצון השם, מתגלה בעולם בשפה של הרב זצ"ל. אבל הוא היה מבית מדרשו של הנפש חיים, הוא למד בישיבת ולוז'ין.
הוא ידע קבלה
בעצמו, הרב. מה? הרב קוק ידע קבלה, קבליסט. הוא היה גדול המקובלים בדורו, מה זאת אומרת?
אז אף על פי כן שהוא ידע קבלה, הוא אמר, תעזבו את זה, אל תלמדו את זה, בואו נאמר לכם משהו
ב... הוא אמר, צריך להתאים את זה לדור.
להכין אותנו להיות כלי
כיוון. מהר"ל מפראג, מהר"ל מפראג גם מדבר קבלה, אבל בשפה יותר מובנת אלינו לדור שלנו. והקדמונים יותר דיברו בניסטר. לגבי הרב קוק, אם היה מקובל לנו, פעם שמעתי מקרוב משפחה של הרב אשלג. הרב אשלג זה היה שובר את ספר הסולם על הזוהר הקדוש. הייתי פעם, פגשתי מקרוב משפחה שלו, אז הוא אומר שפעם הוא שמע מהרב אשלג, שהוא אמר שבצלילותו הוא הלך לשמוע בסעודה שלישית את הדברים של הרב קוק, הוא היה דורש כאן לראשונה. חבר שלו, אז הוא אמר לו הרב ישראל, ששמע את הדברים שהוא אמר, אנחנו לא, אנחנו הרב אשלג אמר, לא מגיעים לקרסוליים, למקום נמוך ביותר, לרמה של הרב קוק זצ"ל. הוא נתן לו הרב קוק זצ"ל הסכמה על הספר הסוף, למרות שיש מקומות שהורידו את ההסכמה, כל מיני סיבות פוליטיות. אבל מצד האמת, הוא יודע שהוא גדול המקובלים. הדור שלנו, אבל דיבר בסגנון.
Come on, come on.